שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. בתקופה הלא פשוטה הזאת נתבונן היום יחד בעזרת השם בטוב שיש במה שנראה רע ובטוב שניתן להפיק ממה שנראה רע. צריך לזכור שהשטף התקשורתי עוסק רק במה שמלחיץ ומפחיד, וכפי שכל אדם בר דעת מבין, לא טוב להיות צמוד כל הזמן לדיווחים קשים. התקשורת מטבעה זה מה שיש לה לעשות, זה תפקידה לדווח על מה שקורה בעולם, אבל כשזה התפקיד שלה, אין הדבר אומר שהתפקיד שלנו הוא להיות צמודים כל הזמן לדיווחים האלה. די שאדם מתעדכן מפעם לפעם מה קורה, אבל לא להיות כל הזמן סביב הדבר הזה, משום שהאדם הפרטי אינו אמור לשאת על עצמו את כל הלחץ העולמי. החיים הפרטיים של כל אדם בדרך כלל הרבה יותר טובים, הרבה יותר רגועים מהאווירה שמסביב, וחבל להיכנס ללחצים מיותרים. עלינו לדעת מהן ההמלצות וההוראות הרשמיות של הרשויות הממונות על בריאות הציבור, לעשות את ההשתדלות הנדרשת על הצד הטוב ביותר, ודאי שלא להקל ראש ולא לזלזל בהנחיות, אבל לאחר שאדם כבר עושה את ההשתדלות ואת המאמצים, הוא יודע שהוא מתנהל על פי הכללים הנכונים, מכאן והלאה להיות רגועים. צריך להיזהר, אבל לא לפחד. והיום נתבונן בעזרת השם דווקא בנקודות שניתן להפיק תועלת לעצמנו, לנסות להבין על פי דברי חז"ל את המשמעות של הדברים. ראשית, כמו שכל אדם יודע, העולם סגור, אבל ניתן להגדיר אותו סגור לרגל שיפוצים. כשסוגרים איזה סניף גדול, זה מקום ענק, אבל משפצים לאחר מכן המקום הרבה יותר יפה, הרבה יותר משובח, הרבה יותר איכותי. והקדוש ברוך הוא סגר את העולם לרגל שיפוצים, הוא רוצה לראות עולם יותר טוב. אין ספק שלאחר המשבר הכלל עולמי הזה, העולם יוכל לצאת למסלול יותר נקי, יותר טוב. התקווה של כולנו שמשיח יבוא בקרוב, אף אחד מאיתנו לא יכול לדעת תאריכים, אבל עצם העובדה שעם ישראל חזר לארץ ישראל ורואים נבואות שהתגשמו בזו אחר זו, ודאי שהדבר אמור לעורר אותנו להתבוננות. גם כשבוחנים בספר דניאל, אפשר בהידברות לשמוע את סדרת השיעורים שמסרנו על ספר דניאל, כל ההיסטוריה שנמצאת שם מאז יציאת עם ישראל לגלות הראשונה ועד ביאת המשיח. יש שם את חזון הצלם, חזון ארבע החיות, ורואים שהכל כבר נמצא מאחורינו בכל דור ודור. תמיד חכמי ישראל בחנו ובדקו באיזו תחנה אנחנו נמצאים, וכל אדם שמתבונן רואה שאנחנו כבר הגענו בחזון הצלם שם לעשר אצבעות הרגליים, שזה ממש כבר מהראש הזהב שהוא נבוכדנצר מלך בבל דרך כל ההיסטוריה, עד העשר המנהיגים של העולם לקראת אחרית הימים, ביאת המשיח. וחשוב להדגיש שאחרית הימים אלה מילים שלא אמורות להלחיץ. בדרך כלל התחושה היא אחרית, אז זה סוף, ואנשים נבהלים. אבל צריך לזכור בישעיה שם כתוב, היה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל גויים. על אותה תקופה כתוב שיהיה תחיית המתים, העולם יגיע לשלמותו, לתיקונו, כך שאחרית הימים זה הזמן הטוב ביותר. לפני כן יש מצב של לחצים, מצב של קשיים, ויש מהר"ל נפלא מאוד שמסביר מדוע זה כך. הגמרא בסנהדרין דף צדיק זין עמוד א' אומרת, דור שבן דוד בא, תלמידי חכמים מתמעטים, ויש שם תיאורים לא נוחים, צרות רבות, גזרות קשות מתחדשות, והמהר"ל עומד על השאלה למה, למה צריך את הקשיים האלה לפני ביאת המשיח? מלחמת גוג ומגוג זו מלחמה שנועדה בעיקר לשלם לאויבי ישראל על כל הצרות שעשו לעם ישראל, ואם עם ישראל לא מתוקן, אז הקדוש ברוך הוא משתמש באותה מלחמה כדי לעורר אותנו לתשובה, לתקן את מעשינו, לתקן את דרכינו. אבל הקשיים האלה שהגמרא שם אומרת על דור שבן דוד בא, שם מי שיפתח את הגמרא יראה יש דור שבן דוד בא, ויש שבוע, כלומר אותם שבע שנים שבן דוד בא. אנחנו נעסוק בדור שבן דוד בא, אין בידינו לקבוע תאריכים, אבל המהר"ל בחידושי האגדות, שם בסנהדרין דף צדיק זין עמוד א', מסביר למה צריך את הקשיים האלה לפני ביאת המשיח, והוא שופך אור נפלא שאמור לעודד ולשמח ולחזק, דווקא בזמנים שרואים את הקשיים האלה, כשהעולם כולו ממש נכנס לסוג של סגר בצילומי לוויין מכדור הארץ. אף פעם לא ראו עולם כל כך שמם, כאילו שאין בני אדם בעולם, כולם סגורים בבתים, רחובות סוענים, חופי ים שהיו הומי אדם, הכל ריק, הכל שקט. העולם פשוט סגור לרגל שיפוצים, כך על פי דברי המהר"ל. נראה את דבריו, נקרא את לשונו ונסביר אותם. אומר המהר"ל כך, הרי אמרו, כלומר בעניין הזה שאמרו דור שבן דוד בא, כל הקשיים שיהיו, כי ביאת המשיח שבו התחדשות הוויה, יגרום הפסד הוויה ראשונה. כלומר, בכל פעם שהקדוש ברוך הוא ירצה לשפר את העולם, לחדש אותו, להביא אותו למצב יותר טוב, יצטרך לפני כן, קודם כל, לאבד את ההרגלים הקודמים שהיו בעולם, יהיה סוג של הפסד של ההוויה הראשונה. הוא ממשיך ואומר, כי כל הוויה חדשה, אי אפשר שיהיה כי אם קודם הפסד הוויה ראשונה לגמרי. כי כל זמן שעדיין יש הוויה ראשונה, כלומר, כשהמצב הקיים ממשיך להתנהל כפי שהוא, לא תחול צורה אחרת. כי הצורה הראשונה היא צרה לאחרת שתבוא. יש כאן הגדרה מעניינת, משפט נפלא של המהר"ל, כי הצורה הראשונה היא צרה לאחרת שתבוא. כלומר, היא מתנגדת אליה. המצב הטוב יותר לא יכול לבוא ולחול על מצב שהוא לא טוב. לכן, אומר המהר"ל, דור שבן דוד בא, כאן הוא מתאר את הקשיים שמופיעים בגמרא, ואומר, ואם לא כן, לא תחול הוויה אחרת כאשר נמצאת עדיין הוויה ראשונה. אבל כאשר אין כאן הוויה ראשונה, כלל ההיעדר הזאת היא סיבת ההוויה. כלומר, עצם ההיעדר של המצב הקודם, זה מה שמאפשר את המצב החדש של השיפור של העליית מדרגה. עד כאן דברי המהר"ל, וכעת נתבונן כיצד הדברים באים לידי ביטוי מעשי. נתאר לעצמנו אב עשיר גדול ואוהב מאוד את כל ילדיו, והוא בנה להם איזה סוג של לונה פארק, מלא אפשרויות שונות של גלגלי ענק, משחקים, ויש שם גם לימודים, כדי שיוכלו להכשיר את עצמם לקראת העתיד, כשיגיעו לבגרות ויצאו לחיים, צריך שידעו לימודים שונים. והנה, כשראו את כל השפע שיש להם, וישמן ישורון ויבעת, החלו להקות זה את זה, לעשות שטויות, להתנהג שלא כראוי. האבא מדבר איתם דרך הרמקול, ומזהיר, שולח שליחים שידברו. הוא עושה את הכל כדי לאזן את המצב ולהשיב אותם למוטב, כי הרי את כל זה הוא עשה לטובתם, כדי שיהנו וישמחו וילמדו ויחכימו ויהיה להם טוב. כשראה שכל זה ללא הועיל, מה עשה? הוריד את מתג החשמל. ברגע שהוא הוריד את מתג החשמל, חשיכה, כל המכשירים הפסיקו לפעול, בשלב הראשון, הילדים מיד נבהלו. אבל הם הבינו, אבא הוריד את המתג, כי אנחנו הגזמנו. ואז כל ילד ישב עם עצמו, התבודד עם עצמו, ערך חשבון נפש, קיבל על עצמו להתנהג כראוי. אבל זה לא הספיק. עדיין החשמל, המתג נמצא למטה. כבוי. ואז כל הילדים פנו בקריאה משותפת לאבא, אמרו לו עד כמה הם אוהבים אותו, ואתה הרי אוהב אותנו. אנחנו מבטיחים מעכשיו באמת להיות טובים. לא יכולים לתפקד בצורה כזו, הורדת את המתג. מקבלים על עצמנו את ההוראות, יודעים שאתה אבא אוהב, וכל הכללים וכל ההזרות, הכל נועד לטובתנו. מהיום נתנהג לפי הכללים. וכשהאבא ראה ששינו את מעשיהם לטובה, וגם פנו אליו בבקשה כל כך נרגשת, מיד הפעיל את כל המערכות, ועוד הוסיף להם שפע וברכה וטובה. זה בעצם מה שעתיד להיות לפני גאולת ישראל וכל האנושות. הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני נתן ספר הדרכה איך לחיות נכון. ברא עולם כל כך נפלא, כל כך טוב, לימד אותנו איך לחיות, שיהיה לנו טוב גם בעולם הזה, גם להכין אותנו לעתיד לעולם הבא. אבל כשאנחנו נסחפים מדי, לא מתנהלים כראוי, אז שלח הזהרות ביד הנביאים בתנ"ך, ביד תלמידי החכמים שבכל דור ודור שעומדים ומוכיחים אותנו, מדריכים אותנו ומיישרים אותנו למסלול הנכון. אבל זה לא הועיל. כעת הקדוש ברוך הוא החליט לסגור את העולם ותלה עליו שלט סגור לרגל שיפוצים. הקדוש ברוך הוא רוצה עולם נקי יותר, רוחני ואיכותי יותר. מעניין מאוד, בדרך כלל כשמבוגרים מאוד נפגעים, גם ילדים, אלה האוכלוסיות הכי פגיעות. העולם המבוגרים, הזקנים ועולם הילדים. וכאן רואים דבר פלא שילדי העולם לא נפגעים מהנגיף הזה. ייתכן מאוד שיש כאן גם מסר עבורנו. הקדוש ברוך הוא רוצה עולם נקי יותר, רוחני ואיכותי יותר, והילדים הם אנשי המחר, והם נקיים. הילדים הם נקיים, הקדוש ברוך הוא רוצה את העולם של המחר נקי יותר. לכן, יחד עם הקבלה האמיתית של כל אחד ואחת מאיתנו כלפי בורא עולם, שאדם לב יודע מרת נפשו, מקבל על עצמו שינוי, תיקון, להתחיל דף חדש, גם לזכור את הצורך בפנייה, בזעקה, בתפילה לקדוש ברוך הוא, על הפסוק, ויהי בימים הרבים מהם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. כותב שם רבנו בחייה על הפסוק הזה, יסוד גדול, הוא כותב, אף על פי שהגיע הקץ כבר, לא היו ראויים לגאולה. אלא מרוב שצעקו אל השם מן העבודה, קיבל תפילתם. ממשיך רבנו בחייה ואומר שהוזכר שם בפסוק הזה שני פעמים מן העבודה, ללמדך שאין תפילתו של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק, שהיא יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך. כלומר, כשהדברים באים מתוך הלב, יש לזה משקל גדול. ממשיך רבנו בחייה וכותב, ואפשר לומר, כי הפרשה הזאת, כלומר אותה פרשה של גאולת מצרים, היא רמז לגאולתנו זאת העתידה שהיא תלויה בתשובה ובתפילה. שמענו מה שהוא אומר כאן. כדי להגיע לגאולה צריך את שני הדברים האלה, תשובה ותפילה. וכמה נפלא הדבר שהיום ערב ראש חודש ניסן קבעו בעוד זמן קצר בשעה 6 קבלת עול מלכות שמיים עולמית. כל המועצות של גדולי וחכמי התורה וגם גדולי התורה בארצות הברית, וכך כל רבני המקומות בכל אתר ואתר, גדולי הדור, הורו להתאחד יחד. יש גם יוזמה מיוחדת של ארגון הידברות בערים שונות ברחבי הארץ, שקרוב ל-100 מוקדים של אנשים שהכינו את כל השכונה שם ומוציאים רמקול למרפסת של הבית, וכולם יוצאים למרפסות ויחד מקבלים עליהם את קריאת שמע ישראל, והשם הוא האלוקים, אנא השם הושיע נא. אבל גם כל אדם שאין בביתו, אין בשכונתו דבר כזה, אבל בביתו, שיהיה בביתו ויצטרף בשעה 6 בדיוק, לקרוא יחד גם קבלת מלכות שמיים, וגם השם הוא האלוקים, ואנא השם הושיע נא. השם הוא האלוקים, כידוע, שם השם, שם הוויה, זהו מידת הרחמים, אלוקים מידת הדין, ובמילים השם הוא האלוקים אנחנו גם מכריזים בעומקם של דברים שבתוך מידת הדין אנחנו יודעים שמסתתר שם הוויה, כלומר מידת הרחמים, שגם כשרואים דינים בעולם יש בזה חסד פנימי, כמו שהזכרנו את דברי המהר"ל, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לחדש מצב טוב יותר, בריא יותר, איכותי יותר, אז בתחילה מפסיק את הפעילות שלפני, כמו שקורא לזה המהר"ל, הפסד ההוויה, ומתוך ההפסד הזה צומחת הוויה חדשה, עולם חדש. ואין ספק שכל בידינו, כל אחד מאיתנו יכול באמת לקחת את המשבר הגדול העולמי הזה, להתחיל דף חדש, עולם חדש, אישיות חדשה, תיקון בכל התחומים. הרבה נמצאים עכשיו בבתים, ולהיות בבית זו אחת משתי אפשרויות, או כעסים ומחלוקות ובעיות בשלום בית ונזיפות על הילדים ומתח ועצבים, או עד רבה, לקחת את הזמן הזה כזמן נפלא של עבודת המידות. אם עד היום האדם הכיר בעצמו שהיה טיפוס יותר כעסן, וכל דבר גורם לו לזעם והתפרצויות, יאמר עכשיו אני עובד על מידת הסבלנות. דווקא עם הקושי הגדול הזה, יש כאן כמו כלי כושר שאמור לבנות את השרירים הרוחניים של האדם, לעמוד בניסיון הגדול הזה. כי אין ספק שבחלוף הגל הזה, והוא יחלוף בעזרת השם, כמו שהיו גלים לא פשוטים בהיסטוריה של מגפות שונות, אבל חלפו. כשהגל הזה יחלוף, תהיה הזדמנות לכל אדם להתחיל סדר חיים חדש. הבחירה בידינו אם לחזור להרגלים הקודמים, או לחשב מסלול מחדש ולצאת לדרך חדשה וטובה יותר. הכל תלוי בהכנה שלנו בימים האלה. וזו בעצם יכולה להיות יציאת מצרים הפרטית של כל יהודי ויהודייה, כל אחד ואחת מאיתנו בחודש ניסן הזה, שבו נגאלו ישראל, יש יציאת מצרים, יציאה מהמצר. במצרים אבותינו ירדו למקום נמוך, ודווקא מתוך השעיבוד צמח עם ישראל. וכך ניקח לעצמנו את הימים הגדולים האלה לעלות ולהתרומם בעזרת השם. עסקנו קודם בהתבוננות בטוב במה שנראה רע, שחלילה לא להיכנס לתוך התכנסות ועצבות ודכתוך פנימי, אלא אדרבה להשתמש במצב הזה כמנוף גדול לעלייה ולהתרוממות. ישנה נקודה נוספת שצריך לתת אליה את הדעת, דווקא בימים האלה של ערב פסח, אמנם מטבע הדברים כל אדם מרוכז בעצמו, חושב על עצמו, על משפחתו, נמצא בסוג של דאגה כלשהי, אבל צריך לזכור את אותן משפחות שנמצאות במצוקה, וכל אדם יראה באזור מגוריו איך הוא יכול לפעול ולעשות ולסייע, הוא בעצמו על ידי ארגונים שפועלים, או על ידי ארגונים ארציים שפועלים, אבל לחשוב גם על אותם שעוד הצטרפו בתקופה הזו למעגל הנתמכים, בעקבות סגירת מקומות העבודה וכדומה. יש אנשים שברוך השם עדיין עובדים ומתפרנסים, יש אנשים שברוך השם יש להם חסכונות גדולים. אני אומר את המילה חסכונות לא במקרה, אלא צריך להתבונן בדבר. יש מעשה נפלא שהגמרא מספרת במסכת בבא בתרא דף י' א', אומרת הגמרא, מעשה במונבז המלך, שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו בשני בצורת. מונבז היה בנה של הלני המלכה. הם היו משפחת מלכים שהתגיירו בסוף ימי בית שני. יש בחזל שמונבז דיבר עם רבי עקיבא, רבי עקיבא היה בזמן החורבן. הלני המלכה הייתה מלכה בחדייב, זה באזור סוריה. שם הממלכה שלה, וכשנחשפה ליהדות, לא רק שהתגיירה היא ושני בניה, אלא גם בנתה לעצמה ארמון בירושלים, עברה לגור בירושלים, תרמה רבות לבית המקדש. כשהיא הלכה לעולמה, בנה הראשון היה המלך, ולאחר שהוא נפטר, בנה השני מונבז נעשה המלך שם, וכשראה את המצוקה של עם ישראל בשני בצורת, בזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו, הוציא ונתן וחילק לנזקקים שיהיה להם מה לאכול. וחברו אליו אחיו ובית אביו, ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, ואתה מבזבזם. כל מלך בשושלת מלכי בית חדייב, כשהיום עולה למלוכה, היה מתפעל מהאוצרות שחסכו אבותיו, והיה אוסף עוד מיסים וקונה תכשיטים ואבני חן, אבנים יקרות, ומוסיף. כדי להעשיר את קופת הממלכה, ואתה מבזבז. אמר להם, ואת המשפטים האלה, כמה אדם צריך לזכור לעצמו בימים האלה, כשיש בעם ישראל שנזקקים לעזרה ולישועה, בפרט כעת לקראת חג הפסח, אמר להם מונבז המלך כך, אבותיי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה. אמר נכון, הם חסכו, גם אני חוסך. הם חסכו ושמרו כאן בעולם הזה, ואני גונז לעצמי בעולם האמת. אבותיי גנזו במקום שהיד שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו. כמה מלכים מילאו אוצרות והעבירו לדור הבא, והדור הבא הוסיף והעביר לדור הבא. לפתע, מדינה אחרת כבשה את אותה מדינה, וכל האוצרות עברו לאויב. הם גנזו במקום שהיד שולטת בו. ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו. כך גם אדם צריך לומר לעצמו, כמו ששלמה המלך כותב בספר קהלת, שיש אדם שחוסך ואוסף, ובסופו של דבר מי שנהנה מהכסף הזה, אלה לא בדיוק אנשים שהוא שבע רצון מהמעשים שלהם. אז כשיש לאדם חסכונות, שיחשוב איך אני גונז לעצמי, איך אני גונז לחיי הנצח שלי. המשיך מונבז המלך ואמר, אבותיי גנזו דבר שאין עושה פירות, שמים במחסן, אז זה נשאר שם. ואני גנזתי דבר שעושה פירות. אבותיי גנזו אוצרות ממון, ואני גנזתי אוצרות נפשות. אבותיי גנזו לאחרים, ואני גנזתי לעצמי. אבותיי גנזו לעולם הזה, ואני גנזתי לעולם הבא. ועל כל משפט ומשפט מהדברים האלה, שם הביא פסוק להוכיח את דבריו. מונבז המלך היה גר צדק, שהבין איך להסתכל נכון על החיים בעולם הזה. אז זה נכון וטבעי שכל אדם דואג לעתיד וחוסך לעצמו, אבל גם צריך לדעת איך לגנוז לעצמו לעולם הבא. בפרט בשבועיים האלה שנותרו עד חג הפסח, הקמחא דפסחא, שיש משפחות שבכל שנה מייחלות וזקוקות, והשנה עוד יותר, אז אדם שבידו לעזור ולסייע, ודאי שיחשוב לעצמו איך הוא פועל ואיך הוא עושה כדי לסייע, או בעצמו על ידי אחד הארגונים הגדולים שעושים ופועלים בשביל כלל ישראל. שם באותו מקום בגמרא בבבא בתרא דף י"א מספרת הגמרא, אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה. פעם אחת באה אישה לפניו בשני בצורת, אמרה לו רבי פרנסני, אמר לה העבודה, כלומר הוא נשבע שבועה, שאין בקופה של צדקה כלום. אמרה לו רבי, אם אין אתה מפרנסני, הרי אישה ושבעה בניה מתים. עמד ופרנסה משלו. שנות בצורת, אדם דואג לעצמו, הוא לעצמו לא לקח מהקופה של הצדקה. אבל מה שיש לו לפחות הוא שומר לעצמו. אבל לא יוכל לראות מצוקה כזו, נתן לה מעצמו. לימים חלה ונטה למות. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אמרת כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ובנימין הצדיק שהחיה אישה ושבעה בניה ימות בשנים מועטות הללו. מיד קראו לו גזר דינו. טענה, הוסיפו לו 22 שנה על שנותיו. הרי לנו מעשה בגמרא שדווקא בזמנים שמידת הדין מתוחה, דווקא בזמנים שאדם אפילו כבר נמצא על סף מוות, נטה למות. אבל כשנותן צדקה, דווקא בשני בצורת, דווקא בזמנים שקשים, כשיש מגפות וצרות, והוא חושב על האחרים ודואג להם, משמיים הקדוש ברוך הוא נותן לו עוד ועוד שנים של בריאות ואריכות ימים. וכמה חשוב לנצל את הימים האלה, כשאדם נמצא בביתו, לשבת עם ילדיו, לשבת עם משפחתו, ללמוד איתם. אנשים עוסקים בפרנסתם, אין להם הרבה זמן לשבת עם הילדים. אבל במקום להיות זורפים וכועסים ונוזפים ומרגישים שיש כאן איזה מטרד שמפריע, לומר לילדים, אדרבה, בואו נלמד, אבל לא בכפייה בואו ונלמד, אלא דברים שהילדים אוהבים ללמוד. לומר לילדים, אתם למדתם דבר מסוים, בואו תלמדו אותי, תחכימו אותי, נשב ביחד, נלמד, נתבונן בדברים. אם הילדים אוהבים ללמוד נביא, ילמד איתם נביא, חומש חומש, גמרה גמרה, משניות, סיפורי צדיקים, דברים, דברי מוסר, דברי חיזוק, דברי התעודדות. ואגב, נציין שבהידברות כעת עושים משלוחים חינם לכל הבתים שמזמינים ספרים או כל מה שצריכים. עשו דבר מיוחד שללא תשלום שולחים לכל מי שמזמין. וככה יש עוד אחרים, מקומות אחרים שעשו מבצעים שונים של משלוחים חינם שאדם לא יוכל לצאת מביתו, אבל להעשיר את הבתים בספרים, בתוכן, לשבת עם הילדים, לנצל את הזמן הזה, להחכים בעצמנו, להחכים את האחרים, וכאמור, לעשות חשבון נפש עם עצמנו, איך לצאת לעולם נקי יותר, טהור יותר, לאחר שיחלוף כל הגל הזה. ויהי רצון שהשם ישמור את עם ישראל בכל מקום שהם, ואת כל העולם כולו, ויסיר את המגפה הזו. וכאמור, בשעה 6 יש את הקריאה של גדולי ישראל לקבלת עול מלכות שמיים, כאיש אחד, בלב אחד, בכל העולם כולו, שכל היהודים יתאחדו וייצור כיפת ברזל של הגנה ושמירה, כשמכריזים את שמע ישראל, והשם הוא האלוקים, אנא השם הושיענה, ושהקדוש ברוך הוא יושיע את כולנו לגאולת עולם, בבריאות, בחסד ורחמים, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.